שיחת היום עם הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר.
שלום וברכה למאזינים היקרים, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. נתבונן בעזרת השם בעניין הגדול הזה של השמחה, עד כמה הוא יקר ונכבד בעיני הקדוש ברוך הוא, ננסה להבין גם למה, ומהי הדרך, איך ביד האדם להגיע לשמחת חיים. הרי ודאי שכל אדם רוצה להיות שמח, אבל הוא אומר, זה לא תלוי בי, הייתי כל כך רוצה להיות שמח ומאושר, אבל תראי מה אני מתמודד, מה קורה מסביב. אז ראשית, נפתח קודם כל בדיוק בדברי רבותינו שאמרו, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. לא אמרו מי שנכנס אדר שמחים ומי שנכנס אב מתעצבים או נעצבים. כתוב מרבים וממעטים, כלומר האדם תמיד צריך להיות שמח, רק שיש זמן שצריך להרבות בו בשמחה, להגדיל את המינון, להגביר את העוצמה, ויש זמן שצריך למעט בשמחה. אבל תחושת הלב הפנימית תמיד צריכה להיות תחושה של ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכם. השאלה הגדולה קודם כל, למה זה כל כך חשוב? למה לא די שעצם הדבר שכל אדם עושה את רצון השם, שומר שבת, מניח תפילין, עושה חסדים, נותן צדקות, למה צריך להיות דווקא שמח? עבדו את השם בשמחה. וכשהתורה מזהירה את עם ישראל מפני העתיד, אם חלילה לא ילכו בדרך השם, גם שם התורה מכניסה את המילה שמחה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. כלומר, חשוב לקדוש ברוך הוא שהעבודה תהיה מהלב, שהעבודה תהיה רוויה בשמחה, שנהיה מחייכים, שנהיה מאושרים, שנהיה שמחים. למה? למה לא די בעצם קיום המצוות, בעצם לימוד התורה? אבל התשובה פשוטה, בעולם יש שני סוגי מלכים, גם המלך הזה וגם המלך הזה, שניהם דורשים מהעם שישלמו מס, כדי לסלול כבישים, לתקן כל מה שצריך, צורכי ביטחון, רווחה וכו'. אבל יש הבדל בין שני המלכים, מלך אחד אוהב רק את עצמו, לא מעניין אותו מה קורה עם העם, הוא יודע כדי להיות מלך צריך גם לדאוג לעם, אז הוא עושה מה שצריך, אבל כל עניינו, כל מה שיש לו בלב, רק טובת עצמו, שיהיה לו ארמון מפואר, ויהיה לו משרתים ופקידים ורכב שרד וכדומה. לעומת זאת, המלך השני, כל כולו אהבת עם. הוא חי את העם, מרגיש את העם, רוצה שיהיה לעם טוב. מצידו, הוא היה מרגיש, לי אין הבדל אם יש לי תנאים כאלה או כאלה. העיקר של העם יהיה טוב. גם הוא גובה מס, אבל כל תכליתו וכל מגמתו, טובת העם. ההבדל הגדול בין שני המלכים האלה, כיצד הם מרגישים כאשר רואים חלק ממשלמי המס, משלמים עם פנים נפולות, עם עצבות, עם תסכול, עם תלונות, עם מרירות. המלך שאוהב רק את עצמו, לא אכפת לו שהעם יהיה ממורמר, העיקר שהוא יקבל את מה שהוא רוצה. אבל המלך שכל מגמתו טובת העם, כשהוא רואה את העם עצוב, בגלל תשלומי המיסים, זה כואב לו, זה מצער אותו. למה אתם עצובים? הרי את כל המס הזה אני מפנה עליכם, הכל לטובתכם. אני עוד נותן מעצמי עבורכם, מהאוצרות שלי, לסלול את הכבישים ולתת שפע גדול ולעשות רק טוב לכל העם. אז למה אתם עצובים? הקדוש ברוך הוא, מלך העולם, כל עניינו טובת הברואים שברא. הרי כל מה שברא את הבריאה היא כדי להטיב לנבראים. הקדוש ברוך הוא מצד עצמו שלם בכל שלמות, הוא לא זקוק לנבראים, הוא לא צריך בני אדם. אבל ברא נבראים כדי שיהיה לו למי להטיב. ולכן שם את הנשמה בתוך גוף, בעולם עם ניסיונות, כדי שאדם יעמוד באתגרים האלה, יבנה את העולם הרוחני שלו, ויקבל שכרו בהתאם למעשיו. אם הוא רואה אותנו, את עם ישראל, שעלינו הוא אומר, בנים אתם להשם אלוקיכם. אם הוא רואה אותנו, אמנם מקיימים מצוות, אבל לא שמחים בעבודת השם. לא מרגישים את הלב בתוך העשייה, אלא עושים כי התרגלנו, מצוות אנשים מלומדה, עושים כי חייבים, כדי לא לקבל עונש. אומר הקדוש ברוך הוא, למה זו ההתייחסות שלכם? הרי הכל לטובתכם. לכן, הדרישה האלוקית היא, עבדו את השם בשמחה. לא די בעבדו את השם, אלא רצון השם שזה יהיה בשמחה, מתוך אהבה, מתוך תחושה שבאמת, כמה נפלא, ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן הטועים. עד כאן לגבי העניין של החשיבות של השמחה בעיני הקדוש ברוך הוא. כעת נתבונן בשאלה איך מגיעים לזה. הרי כל אדם רוצה להיות שמח, אין אדם שהוא מעדיף להיות עצוב, כל אדם בר דעת רוצה להיות שמח. אבל הוא אומר זה לא תלוי בי, תראה עם איזה קשיים אני מתמודד. לאדם אחד מדובר בבעיות בריאות. הוא עבר בדיקות מסוימות, אמור לקבל תשובה בעוד שבועיים, ומי יודע מה עלול להיות שם או לכאן או לשם. יש אדם שהוא סובל מקשיי פרנסה, חודשים רבים הוא מובטל, יש משפחה לפרנס ואין איך. יש אדם אחר מצפה לישועה בזיווגים, ואחר להיפקד בילדים. אז הוא אומר, איך אתה רוצה שאני אשמח? יש לי כל כך הרבה ניסיונות, כל כך הרבה קשיים. אז יש את התשובות היסודיות והפשוטות, שנתבונן קודם בהם, ואחר כך נעלה לקומה יותר גבוהה. התשובה הפשוטה, שגם אותה לא קל לרכוש ולקנות כקניין גמור בעצמנו, הוא קודם כל להתבונן בשפע הטוב שכן קיים, ולהכניס את המעט שחסר למסגרת נכונה. גם אדם שחושש מבעיות של עתיד, מה יהיה? עתיד כלכלי, זיווגים, ילדים, יאמר לעצמו, הרי יש לי ברוך השם כל כך הרבה שפע טוב, שהוא לא מובן מאליו. אדם שהולך ברגליו, צריך לזכור, יש אנשים שלא הולכים. אדם שרואה בעיניו, יש אנשים שלא זוכים לראות. יש שלא יכולים לשמוע, יש המון התמודדויות בעולם. וכשאדם רואה שברוך השם יש לו כל כך הרבה שפע של טוב, אז נכון שמתוך רשימה ארוכה יש עוד עניין שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל אחרי הכל אסור לתת ליצר הרע לקחת את העניין הזה שחסר ולמלא בו את כל המסך ולתת הרגשה לאדם, כמו שלהבדיל אמר המן, וכל זה איננו שווה לי, הכל לא שווה כי מרדכי לא משתחווה. אמנם מדובר בדברים הרבה יותר נכבדים מאשר מרדכי לא השתחווה, כשאדם זקוק לישועה בזוגיות, בילודה, בעניינים שונים שיש לו בחיים, בעיות של בריאות, יש לזה משקל גדול. אבל אחרי הכל יאמר לעצמו, אני מודה להשם על שפע הטוב שנתן לי עד היום, שנותן לי כמה צריך לקבל ולשאוב כוחות מאותם אנשים שכלפי העולם הם נראים אומללים ביותר. אבל האמונה והביטחון שבהם היא עוצמתית, משדרים שמחת חיים, אנשים באים לעודד, לנחם אותם, לחזק אותם, והם יוצאים מחוזקים, יוצאים משתאים, איזה כוחות נפש, איזה עוצמה אדירה, שהאנשים האלה, עם כל הניסיונות שלהם, מגיעים וזוכים להגיע לקניינים גבוהים כאלה מבחינה רוחנית, לשמחת חיים. אז נקודה ראשונה היא קודם כל להתבונן בשפע הטוב. הנקודה השנייה שגם המעט שנראה קשה, המעט שנראה רע, שנראה שהולך לכיוון לא טוב, גם כאן יחזק האדם את עצמו במילים כל דעביד רחמנה לתו עביד. כלומר, נכון, לעין המצב הזה נראה מצב קשה, מצב שהוא ללא מוצא, נראה שזה מצב רע, אבל כל דעביד רחמנה לתו עביד. כלומר, בראייה המצומצמת שלנו, הדבר נחשב כדבר רע. כי היינו רוצים אחרת, לאדם יש רצונות, אבל על דרך המשל, אם ילד קטן נבקש מהוריו לקנות לו משחק שעבורו זה מסוכן, הוא עלול לקפח את חייו. והוא מפציר בהם ורוצה ומתחנן, וההורים כצור החלמיש, בשום אופן לא נותנים לו. אותו ילד יכול לצאת בהרגשה שההורים לא אוהבים אותי. הרי הם רואים כמה זה חשוב לי, כמה אני בוכה על זה, כמה אני צועק, כמה אני משתוקק. למה הם לא נותנים לי? הרי בקלות הם יכולים לסדר לי את זה. אבל כשיגיע לגיל בגרות ויסתכל לאחור, ייזכר במה שהיה אז, הוא יצחק על עצמו ויודה להוריו שלא נתנו לו באותו זמן את מה שהוא רצה. כי הוא ידע, הייתי ילד. ההסתכלות שלי הייתה קטנה, מצומצמת. חשבתי שזה טוב בשבילי. היום אני מבין עד כמה זה לא נכון, עד כמה זה לא היה טוב בשבילי. ומתוך כך, כשהאדם מתבונן ביסוד הגדול הזה, שאנחנו פחות מילדים קטנים לעומת החוכמה האלוקית, והקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד ואחד מאיתנו, הוא עצמו אומר, אהבת עולם אהבתיך, אהבת עולם, אהבה נצחית של העולם לא תתבטל, והרי הוא לא מוגבל בידו לעשות הכל, אז למה הוא לא מסדר לי את מה שאני רוצה? התשובה היחידה, כי הראייה שלו גבוהה מהראייה שלי, צופה ומביט עד סוף כל הדורות, יודע בדיוק מה טוב ומה לא טוב, ולכן הוא חוסם, לכן הוא לא נותן. זה היסוד של הכל דעביד רחמנה לתו עביד. לא כמו שכאלה אומרים, תסתכל על חצי הכוס המלאה ולא הריקה. ביהדות כל הכוס מלאה. חצי רואים וחצי לא רואים. אבל כל הכוס מלאה. ואדם שמתבונן אז הוא רואה שלא רק חצי רואים, 80%, 90%, 98% רואים כמה טוב הקדוש ברוך הוא מרעיף ונותן לאדם. אז יש נקודה שאומר, אני הייתי כאן מאוד רוצה שיהיה לי גם את זה ואת זה לא קיבלתי. אבל יאמר לעצמו, אם הקדוש ברוך הוא נתן לי את הקושי הזה, את ההתמודדות הזאת, אפילו אדם שהגיע לסוף ימיו ורואה שהוא לא זכה להקים משפחה, לא זכה לילדים, לא זכה להתחתן, אסור לומר לעצמו, החיים שלי הם אבדה אחת גדולה, מה יצא מזה שבאתי לעולם, איבדתי את כל חיי לבטלה, חס ושלום. כל מצווה שהאדם הזה קיים, לא מדובר באדם שזלזל, כן רוצה להתחתן, כן רוצה ילדים, אבל אם משמיים מעכבים, צריך לומר לעצמו, כנראה שזה לא היה הייעוד שלי בגלגול הזה, משמיים, אני עשיתי הכל, ומשמיים עיכבו בעדי, אז מה בידי לעשות? זאת אומרת שהמסלול שהייתי צריך לתקן בעולם בגלגול הזה, הוא מסלול מסוים, ולכן לא קיבלתי את מה שרציתי, כי זה לא שייך לתיקון שלי בגלגול הזה, וכך יעודד את עצמו ויחזק את עצמו. כמה מגדולי ישראל עזבו את העולם כשהם בלי ילדים, אז בשביל זה שקעו בדיכאון ונכנסו לעצבות, הם ידעו שעכשיו הם צריכים לפעול ולעשות למען כלל ישראל, את הזמן שיש להם מקדישים יותר לטובת הכלל, אבל יודעים שכל דעביד רחמנה לתו עביד. זה בעצם היסוד הבסיסי ביותר שאדם צריך להתבונן בעצמו, קודם כל לומר, יש לי שפע טוב, להתבונן באחוז הגבוה של הטוב שיש לו, שבדרך כלל זה 80-90%, אבל אפילו 50%, שברור לו שזה טוב, הוא רואה שזה טוב. והמעט שהוא רואה שלא טוב, יאמר לעצמו, גם זה טוב. רק אני עכשיו לא מבין מה הטוב שיש בזה. אין הכוונה כמובן לומר שהאדם לא יעשה השתדלות. זו טעות שאדם יהיה אדיש ולא יעשה שום דבר, ויאמר, הכל יסתדר מאליו. אחרי שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, ונגזרה הגזרה בזיעת אפיך תאכל לחם, אנחנו חייבים לעשות השתדלות. אילולא אותה גזרה, גם בלי השתדלות הקדוש ברוך הוא היה מסדר לנו הכל, כמו האדם הראשון בגן עדן, שהיו מלאכים מסדרים לו הכל, ולא היה צריך לטרוח ולעבוד שום דבר. אחרי שנגזרה הגזרה, צריכים לעשות השתדלות. אבל כשאדם מרגיש, עשיתי את ההשתדלות, וכמה השתדלות צריך לעשות? על פי הסבירות. מה מקובל בעולם לעשות השתדלות כדי להשיג את אותו דבר? והוא רואה, עשיתי את ההשתדלות הזו. ואחרי הכל דברים לא זזים, אומר לעצמו, יש כאן דבר טוב שאני לא רואה אותו, כל דעביד רחמנה לתו עביד, הרי הקדוש ברוך הוא ודאי אוהב אותי, חפץ בטובתי, גם אם עשיתי טעויות בעבר, אבל הוא אומר, אהבת עולם אהבתיך, כמו אב שאוהב את הילד, גם אם הוא כועס עליו, יכול להעניש אותו, אבל אף פעם הוא לא ישנא אותו, הוא אף פעם לא יזיק לו. וזה היסוד של הכל דעביד רחמנה לתו עביד, אז השילוב הזה של ההסתכלות בשפע הטוב, שהוא כן עיקר לעין, עם ההתבוננות שגם המעט שנראה לא טוב, גם זה טוב, כל דעביד רחמנה לתו עביד, כך ביד האדם להגיע לשמחת חיים תמידית, וזה מצד הבסיס של האושר והשמחה בחיים. התבוננות נוספת עמוקה יותר שיש לתת עליה את הדעת, הוא הפסוק שהזכרנו קודם, ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכם. נתאר לעצמנו אדם שהוזמן להתלוות לפמליה המלכותית של קיסר יפן. או לפמליה המלכותית של מלך מרוקו, או כל מלך גדול בעולם. אפילו בזמננו שהמלכים אין להם כל כך מעמד וכוח ועוצמה, אותו אדם ירגיש שמחה גדולה, זכות גדולה, הוא מתלווה לקיסר היפני בנדודים שלו בעולם, בטיולים שלו, מגיע לארמון המלוכה, רואה מה קורה שם, חי איתו שם, קל וחומר המלכים של הימים ההם, שהיו יכולים להמית ולהחיות כרצונם, כמה אדם שמח כשנותנים לו רשות להיות בהיכל המלך, להיות צמוד למלך, להתלוות למלך. וזה מלך בשר ודם. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם. ועל זה אנחנו מודיעים לו ומברכים, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. כשאדם מתבונן בגדולה הזו, במעלה הזו, יש לי את הזכות להיות מקורבו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שעלינו אומר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הבעיה הגדולה של האדם, אומר רב חיים וולוז'ין בנפש החיים, שהוא מקטין את עצמו בעיני עצמו, שהוא מרגיש מי אני ומה כוחי, מה אני שווה בכלל, אבל צריך לזכור את גדולת האדם, את המעלה הגדולה של להיות בן לעם ישראל, להיות העם שבו בחר הקדוש ברוך הוא מכל העמים ונתן את התורה. אז נכון שבחיי היום יום יש טרדות, יש עניינים, אבל האדם אומר לעצמו, אסור לי לשכוח את המעמד שלי. אסור לי לשכוח שבדיבור אני יכול לבנות עולמות, במחשבה, כמה הגר"א מעריך בעניין הזה, כמה בנפש החיים, הזוהר הקדוש, כל ספרי חכמי תורת הסוד, מרחיבים בעניין של עוצמת גדולת האדם, של כל פעולה, מעשה, אפילו מחשבה, כך גם הרמח"ל בספר דרך השם, כשמדבר על הפעולות של האדם, מה הוא עושה בעולמות העליונים בזמן שהוא פועל כאן, מדגיש הרמח"ל שלא רק מעשה בפועל משפיע בעולמות העליונים, גם מחשבה. כשאדם חושב בדברי תורה, לעומת זאת חושב בדברים אחרים שהם לא טובים, אלה דברים שיש להם השפעה, יש להם השלכה. נתאר לעצמנו את האדם שהולך עם המזוודה הזו שיש בה את הכפתור שניתן ללחוץ עליו ולהפציץ את כל העולם באטום. איזו אחריות הוא מרגיש? איזו חשיבות הוא מרגיש? והוא לא סמכות, הוא צריך להמתין להוראה מנשיא ארצות הברית. וכאן כל אדם ואדם בעצמו, הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוחות, את היכולות, לפעול ולעשות כמה צריך להיות גאה ושמח. ומתוך כך, לזכור את הפסוק הזה, ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכם. נקודה נוספת שבה נסיים, כשאדם מרגיש קושי, התמודדות, דברים לא מסתדרים, פחד מפני העתיד, מפני הבאות, צריך לזכור את דברי חז"ל, שהקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה. איפה רואים את זה? במגילת אסתר. כשעם ישראל נהנו מסעודתו של אחשוורוש, ונגזרה עליהם הגזרה חס ושלום להשמיד, להרוג ולאבד. הם לא ידעו, הרי הגזרה נגזרה בשנת 3 למולכו, כשעשה משתה לכל שריו ועבדיו, ובפועל, מתי הגזרה ירדה לעולם? רק בשנת 12 למלכות אחשוורוש, אז המן הפיל פורו הגורל. 9 שנים הייתה הגזרה למעלה בשמיים ולא ירדה, כי הקדוש ברוך הוא ימתין, אולי יעשו תשובה. אבל באותו היום שנגזרה הגזרה, ביום השביעי, שנאמר שם שהמלך אחשוורוש הזמין את ושתי ולא בא ונהרגה באותו היום, זה היה היום שבו נגזר על עם ישראל, היום השביעי זה היום שבת, שהוא היה יום הכיפורים, כשעושים את החשבון במגילה. הרי באלף בניסן הוא התחיל את המשתה לכל שריו ועבדיו, 80 ומעט יום, 6 חודשים. אם כל חודש היה 30 יום, 6 החודשים מאלף בניסן, היו מסתיימים באלף בתשרי. אבל יש חודש מלא וחודש חסר, חודש של 30 יום, חודש של 29 ימים. יוצא שבגימל בתשרי, הסתיים המשתה לכל שריו ועבדיו. מה כתוב אחר כך? ובמלות הימים האלה, עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן, משתה 7 ימים. ואז הוא הזמין את עם ישראל, ואת כל האומות שהיו שם. אלה העם הנמצאים בשושן, סיים את המשתה לכל שריו ועבדיו, אז נתן פיצוי לעם 7 ימים. ביום השביעי, זה יום הכיפורים, י' בתשרי. והיום הזה היה גם יום שבת, נרמז במילים ביום השביעי, כמו שאומרים חז"ל. ואותו היום שנגזרה גזרה חס ושלום על ישראל כי היו במשתה, אז נהרגה ושתי. למה? כי הקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה. אם עם ישראל יעשו תשובה, צריך להכין תשתית של גאולה. אז ושתי שהייתה מתעללת בבנות ישראל והיה מגיע לה מה שקיבלה, אז היא קיבלה את מה שקיבלה, הכל כדין, אבל סידר את זה באותו זמן כדי שהיא תפנה את מקומה, אסתר המלכה תעלה על כיסאה, על כס המלכות, כדי שאם ישראל יעשו תשובה, כבר יש פתרון שם בארמון המלוכה, איך הדברים יבואו לידי ביטוי מעשי, כמו שבאמת קרה בסופו של דבר, שכאשר אמרה אסתר למרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי יצום כן, שלושה ימים של תשובה, מה שתשע שנים לא הצליחו לבטל את הגזרה. שהייתה למעלה בשמיים, שלושה ימים של תשובה, הכל התבטל. ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך החיצונה, שאגב, מי שרוצה לדעת מה זה חצר בית המלך החיצונה, אם זה חצר, אז מה זה בית המלך? יש היום את התרשים של ארמון החשברוש, מצאו את הארמון בחורבות בפרס, ושם רואים את גינת ביתן המלך, שהייתה יכולה להכיל כל כך הרבה אנשים, ורואים את התרשים של הארמון, איפה בית המלך, איפה בית הנשים, מרדכי יושב בשער המלך, שער המלך הזה התגלה, שהוא היה כמו מסדרון כזה, בספר הארכיאולוגיה התנכית, חלק ג' או חלק ד', הבאנו את התרשימים ואת התמונות ואת הצילומים של מה שנמצא שם בארמון החשברוש, אפשר לראות ממש את מה שהיה באותה תקופה, ורואים גם מה זה חצר בית המלך החיצונה, בארמון עצמו, היו חדרים בלתי מקורים, כך שבתוך הארמון היה כמו חצר, כדי שכנראה יהיה שמש, יהיה אור בתוך הארמון. ואסתר מגיעה לשם לאחר שלושה ימים של צום, מגיעה לפני המלך, אמרה לו יבוא המלך והמן אל המשתה, הגיעו למשתה, למחרת במשתה השני נשלח המן לעמוד התלייה, ומכאן נסללה הדרך לבטל את הגזרה מעם ישראל לאחר שלושה ימים. שגם זה מוסר השכל גדול שצריכים לקחת לעצמנו את היסוד של הוונהפוכו. הוונהפוכו לא רק בזמנם, גם בזמננו, במישור הכללי של עם ישראל, במישור הפרטי של כל אדם ואדם, בזמנים של רפיון, של חולשה, של פחד מפני הבאות, תמיד צריך האדם לזכור את הוונהפוכו שהיה במגילת אסתר, כשאנשים ראו שאפסה כל תקווה ואין סיכוי להצלה, המלך, המן, ישבו לשתות, הגזרה התפרסמה. מי יכול לשנות? מי יכול להזיז דבר כזה? הרי אי אפשר אפילו לבקש רעיון עם המלך, לבקש להיפגש איתו. לא היה מצב כזה שאדם יכול לבקש פגישה עם המלך. אם המלך רוצה, הוא מזמין את מי שהוא רוצה. וכאן אסתר, גם היא יודעת, אין סיכוי, אני לא יכולה להיכנס. אבל מרדכי ציווה עליה לסכן את חייה, התבטלה לדעת תורה, עשתה מה שצריך לעשות. אבל מה ביטל את הגזרה? שלושת הימים שעם ישראל עשו תשובה. כך כשאדם מרגיש שיש גזרה קשה, הדברים לא מסתדרים, מרגיש פחד מפני הבאות, יחזק את עצמו גם בהתבוננות הזו, שתשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה, הקדוש ברוך הוא נתן בידינו כלים וכוחות, באמצעותם נוכל לשנות את הכל לטובה ולברכה. בירצון כשם שעשה הקדוש ברוך הוא ניסים עם אבותינו, בימים ההם, בזמן הזה, כך יעשה גם עמנו, ונזכה במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן.
האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר.